הפוסט היו לו 1,000 תגובות מתוך קבוצה של 6,000 אנשים. אין מישהי שלא ראתה אותו, גם אם היא לא הגיבה, כאילו אין מצב. ואמרתי למי שרוצה לקבל את מנהל האתגר, תגיבי פה, אז זה לא סתם 1,000 תגובות, זה 1,000 לידים. אוקיי, אז זה ההבדל.
אוקיי.
שזה לא נועד רק בשביל החשיפה ושגידו לי איזה יופי.
כן, כן, הם ממש מבצעים פעולה ומסמנים את עצמם, היי, אני מעוניין.
שלחי לי את הלינק, כן, בדיוק.
מגניב, לאללה. עכשיו אני חייב לשאול אותך משהו. את באמת, באמת מאוד טובה בעולם הזה, האורגני, הוויראלי. למה את נמנעת מאינסטגרם וטיק טוק? אפרת קולברג, מה העניינים?
יובל ביאליק, מה שלומך?
מצוין, איזה כיף גדול לארח אותך כאן היום. תמיד כיף לראות אותך, והנה יש לנו גם הזדמנות לעשות פודקאסט ביחד, משהו שהרבה זמן כבר רציתי לארח אותך פה. והנה הגעת.
תענוג, אני גם עוקבת אחרי הפודקאסט, ואתה עושה דברים מעוררי השראה, אז כיף להיות פה.
תודה רבה. אז לטובת המאזינים שלנו, שאולי חלקם לא מכירים אותך עדיין, תספרי קצת עלייך ומה את עושה.
אז אני אשת שיווק במקור, קופי ושיווק, יש לי גם תוכניות ליווי לעסקים וקורסים שקשורים בעיקר בשיווק, וגם יש לי סוכנות יחסית חדשה, סוכנות פרסום, שזה יותר done for you, כרגע זה מיועד לעורכי דין, יכול שיתפתח לעוד תחומים ונישות, זה בגדול.
אוקיי, ואת עדיין גם מלווה בעלי עסקים?
אני גם מלווה בעלי עסקים, כן.
אוקיי, מי האבטאר, פחות או יותר, תני לנו ככה...
מי האבטאר, זה בדרך כלל, בליווי שלי, זה בדרך כלל יהיה one man show, זה נותני שירות תהליכי, אני קוראת לזה, זאת אומרת, לא אינסטלטור שבא פעם אחת, אלא תהליך, יועצים, מאמנים, אנשי כספים, נותני שירות, בקיצור, בדרך כלל one man show, או קצת יותר מזה, לא חברות גדולות, שרוצים לגדול.
אוקיי,
זה המטרה.
מעולה. ואפשר לקבל ליווי גם ממך וגם ממנטורים תחתייך או כזה? איך זה עובד?
כרגע אני מעורבת בכל התהליכים. יש מנטורים, אבל א', מעט, רק מאוד מאוד טובים, וב', עדיין אני מעורבת, כי היה לי תוכניות שזה היה רק מנטורים, אבל חזלשתי את זה, מה שנקרא.
אוקיי.
הרגשתי שאני רוצה להיות מעורבת בכל דבר, באיזושהי רמה אסטרטגית לפחות, להיות מעורבת.
בא לי לפתוח את זה טיפה, כבר על ההתחלה.
יאללה.
מה לא עבד בתוכניות האלה שניסית לשחרר הכל ולהעביר הכל הלאה? אני גם עכשיו מלווה עדיין אחד על אחד, עובד רק אחד על אחד, בלי מנטורים, בלי יועצים. לא בא לי עדיין את התדר הזה של, לא יודע, של לנסות להכניס אנשים לאיזושהי מסגרת מסוימת ולהתאים אותם, כי האחד על אחד מאפשר לי. התאמה אישית מלאה לכל בעל עסק, זה משהו שגם את מרגישה?
כן, גם זה מאפשר התאמה אישית, ברור, כי אני שם ואני בונה את האסטרטגיה, ואני נותן את האסטרטגיה בהתאם למה שהעסק צריך, ולכל החוזקות והחולשות שלו, וקל היד וכל מה שמעורב. וגם הרגשתי שכשנתתי את זה לגמרי, למנטור שעשה את כל התהליך, אז א', זה לא תמיד היה מוצלח, לא תמיד הם ידעו לקחת את זה למקום הנכון, והיה חסר, גם אם זה היה מנטורים שטובים בקופי ובמחירות ובשיווק ובכל מיני דברים, הם לא תמיד ידעו לקחת את זה לאסטרטגיה הנכונה. ובגלל זה היום המנטורים שלי הם יותר עוזרים ליישם, שזה עובד מעולה.
אוקיי, כן, מעולה. אז את בחשיבה, מלמעלה, עם הניסיון, עם הידע שלך, והם עוזרים ביישום הטכני יותר, או בליווי, כאילו פשוט לגרום לאנשים לעשות, לבצע?
לגרום לאנשים לעשות זה לא רק טכני בכלל, זה למשל אמיר פרידמן, אחד מהיועצים אצלי שהוא מדהים, אז הוא למשל עושה, זה כל כך הרבה דברים, זה גם הטכני, וזה גם לעזור להם להתגבר על מכשולים של מיינדסט, שזה תמיד הכי העניין שעוצר. הוא מדהים. אבל עדיין, אני שם כדי לתת את האסטרטגיה הכללית, את הבידול, את הדברים האלה שלא כל כך פשוט, כאילו צריך הרבה הרבה מאוד ניסיון מאוד ספציפי בשביל להצליח לעשות את זה, ולתת גם את האסטרטגיה ברמת הבידול וקהל היד, ולפעמים אפילו בחירת מוצר, וגם את האסטרטגיה השיווקית, איזה משפך שיווקי לעשות, איזה זה. זה אני עדיין לא מרגישה שאני יכולה לשחרר לגמרי, כי חשוב לי פשוט מאוד 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 שהלקוחות יקבלו תוצאות טובות, וכל הלקוחות.
מעולה,
כאילו, אני לא יכולה לסבול מצב שבו לקוח לא מקבל תוצאות.
מעולה, מעולה. אני איתך לגמרי בעניין הזה, וזה באמת הכי חשוב בסוף. התוצאות, המחויבות הזאת, ואפילו האובססיה שלנו
לגמרי.
לתוצאות של הלקוחות לגמרי. שלנו.
גם יש לי התנגדות מאוד גדולה לדבר הזה שקורה בתחום של הייעוץ. של באמת לתת את הכל לאיזה מנטור, סליחה שיוצא לי ככה מזלזל, אבל למישהו יחסית בתחילת הדרך, כן. לפעמים ליוויים וייעוצים מאוד יקרים,
נכון.
ולא תמיד הם יודעים מה הם עושים, ואף אחד בא לעסק, לא לוקח אחריות על זה. אני אישית, זה מוציא שם רע לכולם, זה הורס את התחום הזה, ואני ממש לא מוכנה להיות אחת מהם בשום צורה.
מעולה, מעולה, כן. אז לגמרי, אני מסכים, גם זה משהו שאני חרטתי על דגלי, לא להיכנס לפינות האלה. בסדר, אנחנו נראה בהמשך איך אנחנו מייצרים אולי פתרונות יותר טובים לדבר הזה, כי בטוח אפשר.
ברור, למשל בסוכנות, אם יש לי שותפה, ארזית נחום, זה סוכנות done for you, ארזית נחום מומחית למחירות פרימיום, מדהימה, אז שמה, מן הסתם, אנחנו לא עושות הכל, יש צוות, יש כותבות, יש קמפיינרים, יש צוות.
שם הכל מסוסתם, כאילו.
זה בתחילת הדרך, אז לא הייתי אומרת, כן, יש סיסטמים, הם נבנים כל יום, אז הרבה פחות עלינו, אבל עדיין גם שם אנחנו מעורבות באסטרטגיה. אני לא, עדיין לא הצלחתי לשחרר את זה גם שם. לבוא, עוד לא מצאתי את הבן אדם שמסוגל, באמת אני יכולה לסמוך עליו שם, במקום הזה, לפחות של האסטרטגיה, okay. להטוות okay. את הדרך.
כן, 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 ברור, כי זה משהו שהוא באמת מומחיות מאוד מאוד גדולה שלך, שפיתחת לאורך הרבה מאוד שנים.
הרבה ניסיון, כן.
כן, סבבה. אז בוא נחזור רגע להתחלה. יש בינינו כמה דברים משותפים.
נכון.
אנחנו גם פחות או יותר באותו גיל.
נכון.
ושנינו מוזיקאים.
נכון.
והתחלנו מהמקום הזה של המוזיקה, ושנינו למדנו ברימון, אפילו פחות או יותר באותם תקופות. למרות שלא הכרנו שם, הכרנו רק הרבה שנים אחר כך.
כן, בטח כי אני ישבתי באוטו והתחבאתי בחנייה.
אוקיי. יכול להיות שזה עניין. שנינו בעצם, אולי, אני חושב, כן? אני חושב שזה קרה גם לך. אני לפחות גיליתי את עולם השיווק מתוך התעסקות במוזיקה, מתוך הניסיון להתפרנס כמוזיקאי, שזה ניסיון קשה ומר, אפשר לומר, להרבה מוזיקאים צעירים בישראל. אז מתוך הניסיון הזה, אני גיליתי את עולמות השיווק, מתוך ניסיון לשווק את עצמי כמוזיקאי, לשווק את ההופעות שלי, אחר כך לשווק קורסים ושיעורים וכאלה. גם לך זה קרה?
אצלי זה היה הפוך, האמת, קצת, כי אני הייתי מוזיקאית וסינגר סונגרייטר כזה, כותבת שירים עם להקה, וזה מופיע. ובמקביל נכנסתי לעבוד במשרד פרסום דיגיטל, במקרה לגמרי, לא היה לי שום ידע, שום ניסיון, שום לימודים, שום קורס, כלום, כאילו פשוט איכשהו זיהתה אותי המנכ״לית, הבעלים, ורד חורי, נתנה לי הזדמנות, בחורה מדהימה, ואמרה לי, איכשהו, לא משנה, מתוך איזשהו צעד יזמי שלי זה קרה, אבל לא תכננתי כן. שזה יגיע לשם. בגדול, עבדתי בתור פקידה, באיזה, איך זה נקרא? נו, שזה לא למטרות רווח, ברכה לי המילה.
מלכר?
במלכר.
עמותה?
עמותה, כן, בדיוק. אוקיי. תודה רבה. חוסר שעות שינה. בקיצור, בעמותה שעזרה לנשים להקים עסקים. עבדתי שם כפקידה, הפקיד הכי לא מתאים לי בעולם, עשיתי כמובן מלא בלגן במקום סדר. ואז היה שם קורסים לאיך להקים עסק, כל מיני כאלה, איך פותחים את העוסק, איך זה כל מיני דברים די טכניים, מיסים וזה, ואז אמרתי לבוסית שלי שם, אולי נעשה קורס על איך לשווק באינטרנט. נביא מורים, לא היה לי שום קשר לזה. היא אמרה לי, אבל תהיה פקידה, למה את כל זה הביאה רעיונות? תפסיקי להביא לי רעיונות, עשית עבודה שלך, אבל בסוף היא זרמה. ואז הבאנו את ורד שתלמד שם, ורד חורי, והיא לימדה שם. Okay. ואני שמתי את עצמי כמתרגלת בקורס הזה, ואז הייתי פשוט לומדת, ואז מסתובבת עם הכיסא לתלמידות, ומלמד אותם מה שהרגע המורה לימדה. ככה למדתי קצת, זה הדבר היחיד, כאילו זה היה קורס מאוד קצר, בסיסי כזה, ואז היא זייתה אותי שם, איכשהו מפה לשם, הצלחתי לעבוד אצלה. אוקיי?
אוקיי.
אז אני אצלה למדתי, פשוט עשיתי את כל התפקידים האפשריים, למדתי דרך עשייה, הכל ולבד.
וואו, אוקיי,
הכל,
וואו,
כאילו,
אדיר,
כן.
אדיר.
כן, עשיתי הכל, החל מבהתחלה ניהלתי עמודי פייסבוק ומדיה, אחר כך עשיתי את הקמפיינים בעצמי, הכשרתי את הצוות, עשיתי את האסטרטגיות, הכל, הכל. באמת, כל כמה חודשים החלפתי תפקיד, כי היה לי משעמם, ולמזלי היא זרמה איתי, כי היא מהממת. אז באמת הגעתי למצב של עבדתי שם 3 שנים, ועשיתי כל תפקיד אפשרי כמעט בתחום, בסוף יצא לי שותפות בחברה, ואז עזבתי.
וואו, אוקיי. כן. Okay.
אז אצלי זה היה קצת הפוך, כי דווקא השתמשתי בכלים שלמדתי שם כדי לקדם את המוזיקה.
אוקיי.
עשיתי הפוך.
אבל לא הלכת ללמוד אותם כדי לקדם את המוזיקה?
לא, זה הלכת סתם. הלכתי לעבוד.
הלכת לעבוד, להתפרנס.
כן, להתפרנס, וגיליתי שאני ממש אוהבת את זה בטירוף. כאילו זה הפתיע אותי בטירוף, כי אני מבחינתי מוזיקאית, מה הקשר?
דילגת על השלב של ללמד גיטרה בעצם.
דילגתי, נכון.
שזה מה שאני עשיתי בתקופות האלה.
נכון, נכון. בעיקר הופעתי, אבל הבאתי את כל הכלים העסקיים לתחום המוזיקה, הבאתי המון דברים מאוד חדשניים במוזיקה, כאילו לא היה מקובל שם רשימות תפוצה ומיילים וכל מיני דברים, וכל המוזיקאים מסביבי לא הבינו מה אני עושה. אני זוכרת שדיברתי עם חבר ואמר לי, אבל מה הקשר, רשימת תפוצה זה של עסקים, מה זה קשור למוזיקה?
כן, הדבר הזה שכן, שמוזיקאים, וגם אני הייתי ככה, לא מתייחסים לעיסוק במוזיקה בתור עסק. כאילו,
גם.
כי זה עסק לא רווחי בינינו, כאילו.
תלוי, בסוף, לא, אני צריך להתפרנס ממנו דרך
גם
אגב.
גם אני בסוף, אבל...
ועוד מופעות בקושי, חומר מקורי שאף אחד לא מכיר.
אוקיי, לא, עם חומר מקורי לא צריך להתפרנס, רק עם מופעות שמחרתי אותה מראש, אבל...
כן,
זה,
אבל...
אבל זה קשוח, כן.
זה קשוח לגמרי, אבל זה לא רק הדבר הזה שלא רואים את זה בתור עסק, גם היה איזה קיבעון של איך עושים את זה. איך עושים את זה? לוקחים יחצן, מושלמים
נכון,
הרבה מאוד כסף,
וואו, כן.
מנסים להגיע לרדיו, זהו. ואני באתי עם היום, יש אינטרנט, כאילו בוא נשתמש בו. והבאתי המון המון שיטות משם, ואז באמת זה הצליח לי ברמה מסוימת, לא כבשתי את הרדיו, אבל כן נהיה לי קהל, היו לי הופעות, הופעתי המון וזה. ואז משם הגעתי, כי אז מוזיקאים אחרים אמרו, טוב, תלמדי אותנו מה את עושה.
אוקיי, אז מזה זה התחיל.
כן.
ומה את מרגישה שהמוזיקה נתנה לך במעבר לעולם העסקים?
המוזיקה נתנה לי המון. הדבר אולי אחד הגדולים זה שעצם ההופעות עצמם, שהייתי מופיעה המון מול קהל קר, מה שנקרא, מול קהל שלא מכיר אותי.
כן, בטח, בפאבים כאלה, כן.
לא רק פאבים, הייתי עושה באיזשהו שלב המון המון הופעות בית, מה שנקרא, הופעות סלון, הופעות גג, הופעות בית, כאילו, ומזה הייתי מתפרנסת, כי זה היה כל פעם, לא יודע, 30 אנשים, 50 אנשים.
אבל אז זה לא קהל קר, זה קהל שבא במיוחד, לא?
כן, אבל הם לא מכירים אותי, רק המערך מכיר אותי.
המערך היה מביא אותך ומביא את החברים שלו.
בדיוק. זה היה השיטה. וזה היה שיטה מעולה, ושוב, מזה התפרנסתי, אבל קהל קר, והייתי עושה רק חומר מקורי, ולא רק חומר מקורי, חומר מקורי מדכא.
לא נתת להם איזה קאבר, אחד, שניים.
כלום, כלום.
את בוב דילן, כאילו, את עושה דווקא לקהל.
לגמרי. אז מזה למדתי המון, כי הייתי צריכה להחזיק הופעות של 12, 13, 14 שירים שהם לא מכירים.
כן, כן.
ועוד שירים מדכאים, לא תגיד עכשיו מרים, כאילו של איזו בחורה דיכאונית. ולמדתי לתקשר עם קהל, זה מאוד עזר לי אחר כך בוובינרים, בכל דבר שהוא תקשורת עם קהל.
לגמרי.
זה, וגם זה נתן לי מקום להתנסות על המון המון דברים שיווקיים. ואחר כך גם היה לי את העסק של סלון הפזמון, שזה גם היה עוד אפשרות להתפתח. אז זה נתן לי מגרש משחקים גם להתנסות עליו.
מדהים, מדהים. נדמה, mm-hmm. אתה מצפרי טיפה על סלון הפזמון, ועל, כאילו, זה ישלים לנו את התמונה, כאילו, של התהליכים שעברת כזה, עד שהפכת למה שאת היום.
אוקיי. סלון הפזמון זה בעצם הייתה סדנת כתיבה של דן תורן ומרי גולדברג. הרבה 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 שנים יש להם את הסדנה הזאת. סדנה פיזית כזאת.
כן.
ואני פגשתי אותם באיזשהו שלב שרציתי ללמוד בסדנה פשוט כתיבת שירים. ואז דן תורן אמר לי, אבל תקשיב יפרט, אולי תעזרי לנו לשווק את הסדנה, כי את חזקה בזה. ואמרתי לו, טוב, יאללה, נעשה בארטר. ואז המטרה שלהם הייתה להגיע לאיזה 8 תלמידים או משהו כזה בסדנה.
אוקיי.
וכמובן, הגענו להרבה יותר וזה. ואז אמרתי להם, יאללה, בוא ניקח את זה צעד קדימה, בוא נעשה כבר סדנאות אונליין, בוא נעשה זה. וזה היה לפני הקורונה, הם לא הבינו מה אני רוצה מהם, באמת, הם הסתכלו עליי. מרי גולדברג אמר לי, מה? הטוב? כאילו, הם היו מהממים שהם זרמו איתי, אבל הם באמת לא הבינו מה אני רוצה מהחיים שלהם. איך אונליין? כותבים שירים, צריך לנגן בגיטרה, איך אפשר לעשות את זה אונליין? ועוד לא היה באמת את המודעות של הקורונה. אבל בקיצור, הם זרמו, עשיתי את המסדנאות מ8 אנשים, זה נהיה 50 אנשים, זה נהיה 60 אנשים, זה נהיה פתאום, זה גדל. ואז אמרתי, בוא ניקח את זה עוד שלב קדימה, ונהפוך את זה לבית ספר לכתיבה אונליין, נביא עוד מורים. הבאנו מורים כזה, כוכבי רוק של ה-90s, כל מיני, לא יודעת, את דניאל סלומון ודנה ברגר ואת רן צור ומלא אנשים מדהימים ויוצרים מדהימים, הבאנו אותם אלינו. ומה שהיה מעניין זה שזה קרה עוד לפני הקורונה כשרציתי, שהיה לי את הרצון לעשות את זה, ואני זוכרת שדיברתי עם כל מיני מורים כאלה, אני זוכרת שדיברתי עם דניאל סלומון נגיד ואמר לי, גם, אני לא מבין, מה זאת אומרת? כאילו, לומדים, יש פסנתר בחדר, יש תלמידים, מה זה אונליין? כאילו, לא מבין איך אני אמור ללמד אונליין. לא היה פתיחות לזה בכלל, וזה לא עבד, כי פשוט לא הצלחתי לרתום אנשים, הם לא הבינו מה אני רוצה מהם. אבל אז היה קורונה.
ואז התפוצץ.
ואז התפוצץ. ואז כל המורים, א', כאילו, גם היו צריכים עבודה, ובית, הבינו סוף סוף שיש אונליין. נפתחו לזה, הטכנולוגיה הייתה קיימת קודם, אבל לא פתיחות. כן. ואז באמת גייסנו את הצוות של המורים, עשינו אתגר, נרשמו 6,000 אנשים, והיה אתגר כתיבה מטורף, ופתחנו בית ספר, את הבית ספר הזה תוך חודשיים.
אוקיי, וזה היה בעצם עוד פלטפורמה בשבילך להמשיך לשחק ולהתנסות בעולמות של שיווק דיגיטלי.
כן, כן, הפכתי בעצם לשותפה של דן תורן ומרי גולדברג, ומשם, כן, התנסיתי שם המון על המון דברים, ודברים בסקייל קצת יותר גדול, כן.
מדהים. ועד באיזשהו שלב, זה היה קטן עלייך באיזשהו אופן, כאילו, או ש... לא בקטע של לזלזל חלילה בסלון הפזמון, פשוט כי את המשכת לגדול ולצמוח, והערך והשווי של שעת העבודה שלך עלה משמעותית, ואז המשכת לקדם את הדברים שלך פשוט?
כן, משהו כזה, וגם, אתה יודע, שותפים ושותפויות קוראים דברים.
כן.
אז גם קצת כאילו רצינו ללכת למקומות שונים, הרגשתי שקצת לקחתי אותם לאקסטרים שלהם, כי באמת...
הרגתי אותם.
הרגתי אותם, כן. לא ברמת העבודה, ברמת ה... כאילו, הם בסך הכל, הם רואים את עצמם כאומנים, כמוזיקאים, כיוצרים, לא כאנשי עסקים. אפילו הייתי אומרת, יש שם איזו התנגדות מסוימת לדבר הזה.
כמו אצל הרבה מוזיקאים, אנחנו מכירים.
בדיוק. אז שם זה התחיל להתנגש, כי אני רק רציתי לפתח עוד, והיה לי כל הזמן רעיונות, והכנסתי שם עוד מוצרים, ונתנו, היה לנו צוות של מלחינים, של חינו שירים, מלא דברים. והם באיזשהו שלב קצת הלכנו למקומות שונים, אז המשכתי הלאה.
אוקיי. ומה למדת מהשלבים האלה? מלהיות מוזיקאית עצמאית שנאבקת ככה לבד, ואחר כך סלון הפזמון, ואחר כך הליוויים והדברים שאת עושה עד היום?
מה למדתי? למדתי מלא דברים, לא יודעת מאיפה להתחיל.
כן, אבל אפילו נניח תובנות שיווקיות מסוימות, כי אני זוכר שעשית שם המון דברים נורא מגניבים בסלון הפזמון, נכון? עם תחרויות חכמות כאלה ו... כל מיני מהלכי שיווק כאלה...
כן, גדולים.
גדולים, אוקיי, נכון כן. שזה גם... נכון, יש לך קטע כזה
כן, שמהלכי... שיווק גדול.
שיווק
כן,
גדול בתקציב כן. קטן אפילו. או...
זה גם, כן. נגיד סלון הפזמון התחלנו אותו עם אפס השקעה, אפס שקל מהכיס. והוא גדל מאוד מהר.
אוקיי.
ובכלל, יש לי כאילו, אני
שיווק
יודעת...
שיווק אורגני בעצם.
לא אורגני, ממומן, אבל... עם כל מיני שיטות שמחזירות את התקציב עוד לפני שאנחנו הוצאנו.
תספרי לנו על זה.
אוקיי. בגדול, בגדול, הרעיון שם היה, יש כל מיני שיטות לעשות שיווק גדול בסיכון קטן. אוקיי? אני אסגר את זה בכל מיני דרכים. שם, ספציפית, זה היה פשוט, עשינו אתגר כתיבה של שבוע, קראנו לו שיר ביום. עשינו אותו אחר כך עוד כמה פעמים, אבל בהתחלה, היה לנו שיטה של אתגר כתיבה, בואו בחינם, תעשו כל יום שיעור כתיבה, תירשמו לאתגר בחינם. אחרי שנרשמים לאתגר, אז הם קיבלו הצעה, מה שנקרא אפסל. נרשמת בחינם, ואז הם קיבלו הצעה.
OTO, one time offer, נכון?
בדיוק,
כזה, בדיוק. לא תקבל את זה שוב לעולם, זה רק במעמד הרגע הזה. כן.
בדיוק, ובגלל שלא היה לנו שום מוצר ושום כלום, פשוט הצענו את ההקלטות של האתגר שעוד לא קרה, וכתבנו שם, אתם תקבלו את זה עד שבועיים אחרי האתגר, נערוך את החומרים, הכל בשקיפות כמובן.
מעולה, לייב חינם, אתם רוצים הקלטות שלנו? כן. כמה גרושים גם, בטח לא משהו.
כן, זה כמה מאות שקלים.
זה המטרה כאילו בשביל להחזיר קודם כל את עלויות הפרסום.
להחזיר ולהגדיל, כמו כדור שלג כזה, כל הזמן עוד אנשים קונים.
נאפשר לכם פרסום חינם, ואז התקציב הוא בלתי מוגבל בעצם. רק גודל השוק קובע את גודל התקציב.
בדיוק.
וואו, מדהים.
אז שם בסוף הגענו, הוצאנו נראה לי איזור ה-30,000 שקל על קידום האתגר, אבל לא הוצאנו את זה מהכיס שלנו, זה הכל נכנס מה... לא הוצאנו שקל. ולא רק זה, עוד הרווחנו שם נראה לי איזה 50,000 שקל, עוד לפני שהאתגר התחיל, עוד לא התקרבנו למכור את המוצר האמיתי שלנו.
אוקיי.
שזה היה קורסים וסדנאות. אז זה שיטה אחת, יש עוד שיטות, אבל שם זה מה שעשינו.
יפה. תספרי לי קצת על התחרויות, היה לך גם כן נכון של תחרויות חכמות.
נכון, נכון. תחרות חכמה זה עוד איזה פורמט שיווק שאפשר להגיד שהמצאתי אותו. זאת אומרת, לא הראשונה שעושה הגרלות, תחרויות וזה, אבל ספציפית הפורמט הזה. זה פורמט שבו בעצם אתה עושה, אני לא אכנס לפרטים, אבל כי פשוט זה יכול לקחת לנו שעתיים, אבל בגדול אתה עושה איזושהי תחרות, זה לא הגרלה, זה לא כאילו בוא תשתתף ואני אגריל מישהו, זה תחרות שיש הבדל, כי גם הגרלה זה משהו מצריך הרבה יותר חוקים, שזה חוקים, עורך דין, תתתך,
אוקיי.
תחרות, לא. דרך אגב, טיפ למאזינים.
לא, אבל גם תחרות גורמת לאנשים לעשות משהו, להיות פעילים, לא רק להגיד נרשמתי.
בדיוק, זה לא רק תשתף ותעשה לייק, אלא זה לעשות משהו כדי לזכות בתחרות. בדרך כלל זה יהיה קשור למוצר עצמו. אוקיי? א', הפרס יהיה המוצר עצמו.
אוקיי.
זה אומר, א', אתה גם מעלה את הנחשקות, אתה גורם לאנשים להבין שהם רוצים את המוצר.
כי משתתפים בתחרות כדי לקבל את המוצר.
בדיוק. אתה למשל תקבל קורס כתיבה במקרה הזה, ואתה כבר מספר את כל הפרטים על הקורס, מוכר אותו בעצם, בלי למכור אותו, זה יהיה ככה וככה מפגשים, וככה וככה זה, ותלמדו ככה וככה, ומי רוצה לקבל את זה במתנה? אז מכרת אותו, ואתה עוד לא מוכר. ואז הרבה אנשים משתתפים, ורוצים כדי לקבל את זה מתנה, בעצם במחיר של לתת את זה למישהו אחד, אתה מקבל המון חשיפה, ובסוף לכל מי שישתתף, אתה מציע את המוצר עם איזושהי הטבה. זהו, פשוט.
מדהים.
וזה דבר שגם עשיתי הרבה פעמים בהרבה תחומים, לא רק בסלון הפזמון, גם עם לקוחות שלי. צריך, יש איזו חוקיות מסוימת של עד מחיר מסוים זה ככה, וממחיר מסוים צריך להכניס לשם גם איזה וובינר מסכם ו... כאילו זה לא עובד לכל מוצר בכל מחיר, באותה דרך. נגיד בסלון הפזמון עשינו את זה רק במסנג'ר, בלי שיחות מחירה, בלי כלום, בלי וואטסאפ אפילו, הכל במסנג'ר.
אוקיי.
אבל זה לא יעבוד בשוק אחר, בתמחור אחר, כי צריך להתאים את זה מאוד.
להבין גם את קהל היעד.
כן, להבין את קהל היעד, את השוק, איך הוא מתקשר, איך הוא לוקח החלטות קנייה, כל מיני כאלה דברים.
אוקיי, זאת אומרת, להכיר ממש טוב לעומק. זה תמיד כדאי, להכיר את האבטאר. לגמרי. זה נכון, זה הבסיס של שיווק בכלל.
לגמרי.
אוקיי, מעולה. מה הופך פוסט לוויראלי? את מאוד מאוד חזקה במהלכים הוויראליים האלה. מה?
וואו. טוב, זו שאלה גדולה.
נכון.
אני גם אשקר אם אני אגיד שיש לי את נוסחת הווירליות ב-100%.
ועדיין הרבה מאוד מהדברים שאת עושה, אני רואה מבחוץ, עובדים מאוד מאוד יפה ומתפוצצים באופן ויראלי.
תודה. אוקיי, אני אקח רגע נשימה ואני אסביר על זה.
סבבה.
ויראליות. אז ויראליות יש לה הרבה סוגים, ואני אדבר על כמה דברים. אני רק אגיד שהבסיס לוויראליות זה רגש. פשוט רגש, לעורר רגש.
הבסיס בכלל של שיווק ומחירות.
כן. אבל שיווק ומחירות אתה יכול גם בלי רגש, אתה יכול גם להגיד פשוט בוא תתנסה במוצר, למשל. זה דרך שבה שיווקתי הרבה מוצרים, כמו מכוניות, למשל, טויוטה, בוא לנסיעת מבחן. לא יודעת מה, שיווקנו סכינים, בוא קבל סכין מתנה, אתה לא חייב לעורר רגש. אתה יכול לתת משהו וסבבה.
סבבה.
אבל כדי שיהיה ויראלי, אתה חייב רגש. זה הבסיס לעורר איזשהו רגש. זה לא חייב להיות לגעת בכאבים וכל הדברים האלה, שזה הכי קל, אבל שוב, לא, אני לא נגד, אני בעד לעשות דברים קלים.
כן, אני לא נגד.
לגמרי. אני בעד לעשות דברים קלים, אבל זה לא חייב להיות דווקא כאב, זה יכול להיות כל מיני סוגים של רגש, ואני אתן דוגמאות. עכשיו, צריך להבין גם שיש הבדל בין, יש ויראלי שהמטרה שלו היא להיות ויראלי, זאת אומרת, לייצר חשיפה, צפיות, חשיפה, מותג, ויש ויראלי שהמטרה שלו היא להמיר. שני דברים שונים.
להמיר למחירות, כן.
מחירות, לידים כאלה.
אוקיי.
לדוגמה, כשהייתי מוזיקאית, היה לי כמה קליפים ויראליים, למשל. איך עשיתי את זה? לא הכירו אותי בזה. לדוגמה, הדבר הוויראלי, אני חושבת, הראשון שעשיתי בחיים, זה היה שיר שהיה לו טקסט כזה שהתחיל בשבילך, אני קמה כל בוקר, אני עושה מה שהבוסית אומרת, לא זוכרת כל מיני כאלה, ובסוף זה היה כזה בשבילך, שכר דירה. כאילו מין שיר תסכול כזה שאני זורק את החיים של עבודות חרה וכאלה. אבל כשהוצאתי אותו לעולם, עשיתי את זה אז בשיתוף עם גיא דיין, שהוא מנהל אומנים, והוא הראשון שלימד אותי על ויראלי. כשעשינו את זה, לא הבנתי מה אנחנו עושים, זה היה בימוי שלו, אמרתי לו, מה? לא הבנתי את זה, פשוט זרמתי איתו, קצת כמו שמיר ודן עשו איתי. ובעצם מה שעשינו זה צילמנו את הקליפ הזה בדירות הסחורות בתל אביב הכי... פח שיש, אחת מהם הייתה שלי, אבל כל מיני דירות שיש, אתה יודע, שירותים בתוך המקלחת ומטבח ששמו וגלריה, חדר עם קירות מתקלפים.
גם בדירות בקיבוץ יש פה כל מיני דברים כאלה, כן.
כן, אבל דברים זוועות. צילמנו שם, אני הייתי בכל מיני פוזיציות הזויות וזה, והוצאנו את זה ליוטיוב וכתבנו בשבילך, צולם בדירות הכי פח בתל אביב, ככה קראנו לזה. וזה נהיה ויראלי, אנשים שיתפו את זה.
כן, אנשים נורא הזדהו עם זה, זה בעצם, כן, נכון? כי זה גם היה האבטר שלך, של השיר הזה, לצורך העניין.
במקור שכתבתי אותו, לא הבנתי שאני מדברת על יוקר המחיה, אבל ככה זה הפך להיות.
אוקיי.
ואז זה נורא התחבר לנושא הזה של יוקר המחיה, וזה
הגיע... זה היה סביב המחאות גם, של 2011 כזה, או...
אתה שואל אותי שאלות קשות על תאריכים, אני חושב שזה היה קצת אחרי.
אוקיי, לא, כי אז אבל זה רחב אולי גם על הדבר הזה, קצת באיזשהו אופן. כן, אוקיי, זאת אומרת, זה גם real-time marketing, כן? זה גם משהו מאוד חשוב.
לגמרי. וזה באמת התפוצץ והגיע לחדשות ולזה ולמיליון טלוויזיה ותקשורת וזה, והיו לי עוד דברים כאלה, אוקיי? אז הדבר הראשון שאנחנו לומדים פה זה באמת להתחבר למשהו שקורה כבר בשוק, דיבור,
okay.
דיבור שיש, ורגש שאנחנו יודעים שהוא חזק. אין, כל היום מדברים על יוקר המחיה, זה, נכון. זה רגש שהוא תמיד נכון. חזק. נכון,
וזה מעצבן. למשל.
כן, מעצבן.
זה הרגש פה.
כן, כן, רואים לך, מעצבן, כן, רגש על עצבים וכעס, כן, רגש כן, חזק. כן,
נכון, ומאחד גם.
מאוד.
יש אויב משותף.
בדיוק, בדיוק. גם אויב משותף, גם עצבים, גם זה.
אוקיי. Okay.
זה אחלה, היו לי כל מיני דברים כאלה, ושוב, כי מוזיקאית המטרה שלי הייתה חשיפה, צפיות וזה. אבל כשאנחנו מדברים על עסקים, לא תמיד, זה לא תמיד משרת. זה שיהיה לך משהו ויראלי לא אומר שזה
לא
ימיר שקנו לך.
לך. נכון.
בדיוק.
לפעמים אנשים רק רוצים להציץ, רק רוצים להסתכל.
נכון, אז נכון, זה מעלה את השם שלך, זה נחמד, אני מאלה שאומרים, אין פרסום רע, אבל עדיין זה לא, אם אנחנו פה במטרה להמיר, אז זה משהו מסוג אחר, אוקיי? זה ויראליות אחרת.
יפה, נו, אז מה, אז איך עושים ויראליות
ממירה? אז את זה אני לא אגלה, סתם, סתם, סתם. אז זה באמת...
בשביל זה אתם יכולים לסלוק
ככה. לגמרי. תכנסו לקורס שלי, ויראלי, סתם, לא. אבל זה למשל, לדוגמה, יכול להיות פוסטים כאלה שהמטרה שלהם היא הפוסטי אני. אוקיי? זה למשל יכול להיות פוסט שבא ואומר, מציף איזה באמת בעיה, אומר, יש לי את הפתרון, מי שרוצה אותו, תגיבו פה אני. עכשיו בגדול, שוב, צריך להתחבר לאיזה רגש.
תגיבו פה אני כדי להקפיץ את הפוסט, כן? כי כמובן כל תגובה מקפיצה את הפוסט
כן,
למעלה, וגורמת לאלגוריתם
בדיוק,
להפיץ אותו לעוד
זה,
אנשים.
בדיוק, זה ויראליות מהסוג של, של לידים. בעצם כל תגובה שם היא לא סתם תגובה, היא ליד. אוקיי?
כן.
זה משהו
דרך אגב... אפשר להמשיך איתוך אגב שיחה בפרטי ו...
כן, אוקיי. כן. זה משהו שלמדתי מהראל אברבוך, שהוא נתן לי את... היו לי המון המון ויראלים גם לפני, הוא נתן לי את הדבר הזה של לשים בסוף את המשפט, אם אתה רוצה לקבל הודעה כשזה יוצא לפועל, תגיב אני. ואז זה הופך את זה מסתם תגובות של אני ללידים.
כן.
לאנשים שרוצים שתמשיך איתם. אז זה משהו אחר, זה לדוגמה, זה עובד מאוד מאוד טוב דרך אגב למעמדי מחירה. להזמין אנשים למעמד מחירה ככה, או לתת איזה מוצר מאוד שווה. אבל סתם לדוגמה, אני כתבתי פעם איזושהי קבוצה של בעלות עסקים, לא קבוצה שלי, אחרי זה העיפו אותי מהקבוצה, מרוב שזה עבירה לי, אבל קבוצה של איזה 6,000 נשים, לא משהו גדול, איזשהו פוסט, איזה שאני רוצה לעשות אתגר לנשים, נמאס לי כבר מהאתגרים האלה, הגבריים האלה, שהכל צבא והכל זה, והכל שפה צבאית, והכל כזה okay. לתקוף ולתקוף ובו זה, בוא נעשה משהו שיותר מתאים לנשים, ועדיין אני אביא אתכם למטרות העסקיות שלכם. ולמה הלכתי על זה? כי ראיתי שזה הדיבור בקבוצה, מדברים על זה, שנמאס להם מכל הדבר הגברי הזה בעולם העסקים.
יפה, זה להתחבר לשיח שכבר קיים אצל האבטר.
בדיוק, להתחבר לשיח ולעורר את הרגש.
אוקיי.
ואז מה שקרה זה שהפוסט היו לו 1,000 תגובות מתוך קבוצה של 6,000 נשים, אין מישהי שלא ראתה אותו, גם אם היא לא הגיבה, כאילו אין מצב. ואמרתי למי שרוצה לקבל הזמן על האתגר, תגיבי פה, אז זה לא סתם 1,000 תגובות, זה 1,000 לידים. אוקיי, אז זה ההבדל.
אוקיי.
שזה לא נועד רק בשביל החשיפה ושגידו לי איזה יופי.
כן, כן, הם ממש מבצעים פעולה ומסמנים את עצמם, היי, אני מעוניין.
שלחי לי את הלינק, כן, בדיוק.
מגניב, לאללה. עכשיו אני חייב לשאול אותך משהו. את באמת, באמת מאוד טובה בעולם הזה, האורגני, הוויראלי. למה את נמנעת מאינסטגרם וטיק טוק, או לפחות בינתיים?
כן, אני טובה בעולם האורגני והוויראלי, אבל אני לא אוהבת ורוצה להשתעבד לאורגני. ולוויראלי. Okay. ואני לא רוצה שהעסק שלי יהיה תלוי בזה שאם הוצאתי פוסט או לא הוצאתי פוסט, אם הוצאתי סרטון, אם הוצאתי 5 רילסים ביום או לא, זה א',
ב'. אבל את זה אפשר להפוך גם לסיסטם שלא יהיה תלוי בך. אני לא מעלה בעצמי את הרילסים ואת הסטורי, כן, גם לא עושה את זה מספיק, אבל אני לא מעלה את הרילס, ואני לא, זאת אומרת, יש לי מישהי שדואגת לזה. גם שיהיה תוכן בכלל, היא אחראית לנהל את זה, וגם...
נכון, אבל עדיין אתה צריך שיהיה את התוכן
הראשוני. נכון, בסוף אני זה שצריך להצטלם, אבל כן.
אתה צריך לארגן את הפודקאסט, אתה צריך להזמין אורחים, אתה צריך לצלם אותם. אני לא אומר שזה לא שווה את זה. אני לא, ממש לא, אני גם לא...
לא, פשוט לא היה בא לך, כן, זה בסדר.
אני גם לא אומר שלא אעשה את זה מתישהו. אני חושבת על זה, יש לי מחשבות, אבל אני כאילו עדיין לא רוצה להתחייב לזה מכל מיני סיבות. א', גם כי אני, כשהקמתי את העסק, זאת אומרת, אחרי שעברתי הרי כמה פאזות, וזה אחרי שעליתי את הבן שלי לפני 4 שנים, אז באמת אמרתי, טוב, אני משאירה את המוזיקה מאחורה, ואני הולכת קדימה עם התחום העסקי, והייתי צריכה משהו שיעבוד מהר. ועם כל הכבוד לאורגני, שזה נחמד, אורגני זה השקעה, זה לוקח זמן.
אורגני זה השקעה לטווח ארוך, ממומן זה משהו שיכול לעבוד עכשיו, מהר, ולהביא לנו לקוחות באופן מיידי.
בדיוק. אז א', זה לטווח ארוך ורציתי משהו מהיר. ב', גם ללקוחות שלי, לא לכל אחד מתאים לעשות אורגני, נקודה. אני חשובת עם עורכי דין, עם זה, וואלה, ממש לא לכל אחד מתאים לעשות סרטונים ולהיות כוכב רשת. ממש לא. נכון. אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להצליח. אז אני אישית פחות אוהבת, אם אני אעשה אורגני, זה יהיה מתוך איזשהו מקום של תשוקה, של משהו שבא לי להוציא לעולם, ולא מהמקום של זה מה, זה מה שיביא לי לקוחות. סביר להניח שזה גם יביא לי לקוחות, אבל אני לא רוצה להיות תלויה בזה. אני מעדיפה שיהיה לי מנגנון שמביא לי לקוחות, שאני לא מעורבת בו, שעשיתי את התוכן הראשוני, אבל יש לי דברים לפעמים שרצים שנה שלמה בממומן, ווואלה, אתה לא צריך לעלות פוסטים וסרטונים, אתה לא צריך כלום. לא כלום, לא כלום, צריך לעשות דברים, צריך לעשות שיחות מכירה, לא יודעת מה, תלוי איזה אפיק בחרת, אבל בגדול, השיווק, אני, האמונה שלי, שהוא לא חייב לשבת עליי. כאילו, זה לא בריא.
לגמרי, לא. אני איתך, ובעסק של הגיטרה זה רק ממומן, ובאמת אני לא מעורב, אני רק הפרזנטור, וזהו. וזה באמת רץ, ויש לי פאנל שרץ כבר 3 שנים, אני רק מחליף פעם בחצי שנה בערך קריאיטיב, וזהו, והוא ממשיך לרוץ.
מדהים.
אז כן, אז זה מאוד נוח הדבר הזה. כן, ואני מסכים, יש קצת שיעבוד בעניין הזה של הסטורי, והטיקטוקים, והזה. אני עוד מנסה למצוא את הדרך שלי, את השביל שלי, הנוח והבטוח בין הטיפות שמה.
מה גם שאני גם לא בן אדם, שאלף, אני לא בן אדם שאוהב לתעד ולהשוויץ. אני לא אוהבת כל הזמן. להפך, אני כאילו, במיוחד בתקופה הזאת, זה עוד משהו, דרך אגב, בקשר של אורגני. מי שתהיה תלוי באורגני, הפסיק לשווק בשביל באוקטובר. הפסיק. למה? כי לא נעים.
נכון, לא נציגו לשבועיים, שלושה וחזור.
תלוי מי, או... יש כאלה ששבועיים, שלושה, יש כאלה שעד עכשיו, אנחנו עכשיו, אני לא יודעת מתי זה יצא, אבל אנחנו...
אנחנו מקליטים את הפרק הזה במרץ 24, זה אנחנו 5 חודשים לתוך המלחמה.
ויש אנשים שעדיין מרגישים לא נוח לדבר, לשווק, בטח אם אתה ברמה של... אתה היית רגיל לעלות 5 סרטונים ביום, וואלה, לא נעים עכשיו לדבר כל הזמן רק על עצמך והעסק שלך, כי בסוף האורגני זה אתה.
נכון.
זה אתה, וזה החברים שלך, וזה זה. לעומת הממומן, הממומן פשוט מגיע לקהל היעד, נכון? אין לו נעים.
הממומן זה משהו ספציפי שאתה בחרת לשים שם, זה לא לחשוף את ה...
לא רק זה, גם זה לא שמישהו יראה ויגיד, אוי, למה הוא כל הזמן עושה את הפרסומות האלה, כמו ש... או אתה תרגיש לא נעים מחברים שלך ומעוקבים שלך, שקורה דבר ענק במדינה, ואתה כל היום מתעסק רק בעסק שלך. אלא פה...
זה כמו תלוי בתקציב פרסום, אני מקבל... אליי, כשאני, בגלל שאני מפרסם בתקציבים גבוהים בעסק לגיטרה הרבה מאוד שנים, והפרצוף שלי מרוח לאנשים על המסך הרבה מאוד, אז אני מקבל על זה הרבה מאוד ריקושטים, דווקא בדרך כלל חיוביים, אבל גם תלונות כאלה, אני רואה אותך בכל מקום, ועוד פעם אתה, ועוד פעם זה, וכמה אתה נתקע לי בזה. אנשים קצת לא מבינים איך הפלטפורמה עובדת, כאילו שאני לא מחליט להיכנס לטלפון האישי שלהם, אלא
עושים את זה שם. כותבים לי, אבל למה שלחת לי? מה שלחת לך?
כן, לא, אבל במקום הזה זה גם, כאילו אני חווה את זה כמו, גם בממומן, כאילו
לא, אבל לא אכפת לי. זה עניין של תקציב. לא, אבל לא אכפת היה לי כאילו מודעה שהתחילה במילים, אני לא עושה שיווק, אין לי נוכחות אורגנית, מודעה שרצה זה שנה וחצי, מרוב שהייתה נגעה בכאב כנראה של אנשים, אבל קיבלתי המון הייט, אבל לא אכפת לי, אני לא מכירה אותם, זה לא מעניין אותי. כאילו, תסנעו עד מחרתיים, זה לא החברים, זה לא הקהילה שלי, זה לא החברים שלי בפייסבוק שאני סליחה על הביטוי. כאילו, I don't give a fuck, תחשבו מה שאתם רוצים, אבל כשיש לך קהילה שלך, זה משהו אחר, יש לך אחריות, אתה מוביל אותם, אתה לא רק משווק, הרי אתה מוביל אותם, אתה בא, אני נגיד במיילינג ליסט שלי, ברשימת תפוצה שלי, שזה הקהילה שלי בתכלס, המיילינג ליסט, שם נתתי, כאילו, במלחמה עשיתי בהתחלה, איזו תקופה די ארוכה של כל שבוע, שידור חי, מומחה אחר שבא להרים וזה. לא, לא, לקהילה שלי, אני לא אשלח 5 פעמים ביום מייל שיווקי. כאילו, אני אשרוף את עצמי ואותם, אבל בקידום המאומן, למי אכפת? אני לא מכירה אותם. כאילו, זה לא מעניין אותי.
לא, נתת פה גם דרך טובה מאוד להתמודד עם הייטרים. כאילו, נכון? עם תגובות נעצה כאלה ברשתות. זה בדיוק מה שאמרת. מי שמגיב את התגובות האלה, הוא לא לקוח אידיאלי, הוא לא לקוח פוטנציאלי. הוא בכלל, כאילו, מי מגיב לי כל מיני דברי שנאה? את יודעת על הפרסומים שלי?
לא יודעת, מוזיקאים שמקנים?
כן, ומורים לגיטרה.
בדיוק.
מורים מתוסכלים לגיטרה שבטוחים שאני לקחתי להם את הפרנסה. זה בדיחה, חבר'ה, כאילו, עם כל הכבוד שיש לנו 12,000 בוגרים, שזה באמת לא מעט, אבל בזמן הזה שאני צברתי 12,000 בוגרים, אני חושב שלמדו משהו כמו 200,000-300,000 איש בישראל לנגן בגיטרה.
לגמרי, בשיעורים פרטיים.
זאת אומרת, אז 290,000 מהם לא היו אצלי.
כן, לא ברור.
אז בדיוק, זה פשוט, זה אנשים, לא צריך להתייחס אליהם כי הם לא רלוונטיים.
נכון, רוב התגובות א' זה באמת קנאה, וזה אנשים שאם היה להם משהו יותר טוב לעשות, הם לא היו כנראה מבזבזים את הזמן להגיב.
והם לא יודעים להבין את הקשר בין גם המרמור הזה והבזבוז זמן שלהם ברשתות לבין זה שהם לא מצליחים.
נכון. וגם, כמו שאמרת קודם, זה סימן להצלחה מבחינתי. ברגע שמתחילים לקבל תגובות הייט, ואני אומרת את זה תמיד ללקוחות שלי, בדיוק. זה סימן שאתה כבר לא משווק לאמא שלך ואחותה, כאילו, אתה מגיע לקהל חדש, אתה נוגע באיזה כאב.
בדיוק, זה סימן שאתה מעניין. גם? כאילו, ההפך מאהבה זה לא שנאה, ההפך מאהבה זה אדישות.
לגמרי.
זה שאתה אם אתה, לגמרי. אם אוהבים אותך, אז גם יהיו אנשים שלא יתחברו ומסנאו, וזה בסדר. לגמרי. אנחנו רוצים להראות רגש, חזק.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
יפה.
נכון. גם דרך אגב, במוזיקה היה לי איזה קליפ שגם היה ויראלי ש... אני לא אכנס לזה, אבל בגדול הוא היה מין תגובת נגד למשהו שקשור למשהו של הבית היהודי, לגייז וזה. זה היה איזה קליפ כזה שמלא כזה סרטונים של גייז מתחתנים ועושים ילדים ומלא okay. כאלה. איזה שיר אהבה שכתבתי לבחורה, בחורה, אשתי לשעבר. וזה עורר המון הייט, המון. המון, wow, okay. המון, המון הייט, וגם המון צפיות, וגם המון תגובות, וגם הגיע לתקשורת והכל. אבל ההייט היה מבחינתי גם סימן שאני מצליחה לפרוץ את המעגלים, כאילו, קודם כל.
בדיוק.
כי כל עוד אתה מקבל כל היום, איזה יופי, פוצי מוצי, איזה חמוד, נכון, איזה נכון. מקסים, אתה מעורר השראה, איזה מהמם, כן, אז כן. אתה כנראה בתוך המעגל שלך עדיין.
בדיוק. שיווק טוב צריך לדעת גם לעצבן אנשים.
גם.
יפה. כן. בדיוק. מעולה. עכשיו...
לא חייבים לעצבן.
לא, סבבה, כן, אבל... סבבה. עוד משהו שאת מאוד מאוד טובה בו, זה אני אומר, אז ביה צנועה, זה וובינארים, נכון? תני לנו איזה כמה טיפים ככה לוובינאר מוצלח.
אוקיי.
אני מת על וובינארים, זה כלי מדהים בעיניי, גיליתי אותו יחסית מאוחר, כי הייתי תלוי הרבה מאוד שנים באנשי מחירות, היה רק מחירות טלפוניות, בקורונה עברתי הרבה מאוד שינויים לעולמות הדיגיטליים, והתחלתי להעביר וובינארים.
מדהים.
והתאהבתי בכלי הזה, כי עכשיו אני תלוי בעצמי. חוץ מזה שיש אנשי מחירות וזה, זה בסדר, אבל עכשיו אני יכול בכל רגע נתון לעלות, ובערב אחד לעשות גם 6 ספרות, וזה נותן לך ביטחון אדיר ביכולת שלך להתפרנס.
לגמרי, וובינארים זה כלי אדיר, יש לו יתרונות וחסרונות. יש עוד, אני כאילו, קודם כל, אני כן חושבת שחשוב להבין שזה לא מתאים לכל אחד. לא כל אחד, כמו שאמרתי קודם.
אפשר ללמוד את זה, מה זה לא מתאים? כאילו, בסדר, זה נכון שיש אנשים שזה יהיה להם חוזקה טבעית, לנו זה בא אולי יותר טבעי באמת מהניסיון שלנו בהופעות לאורך השנים, אנחנו פרפורמרים וכאלה, כן. אז זה קל להיות, כן. לעמוד מול אנשים ולדבר, אבל... אפשר ללמוד את זה. אני עושה היום המון דברים, וגם את, שלא היינו טובים בהם פעם, וזה ברור. כאילו לא באזורי הנוחות שלנו.
ברור, אבל ברור, למדנו. ברור. ברור שאפשר ללמוד את זה, אני לא חושבת שתמיד זה נכון. אוקיי. היום פשוט אני מלווה כל מיני עסקים, ואני יודעת שלפעמים זה ממש לא קשור, ולפעמים זה דווקא איפה שזה נראה לא קשור, זה עובד הכי טוב, כי זה חדשני בתחום.
אוקיי.
אבל לפעמים, א', זה לא יושב על הבן אדם, לפעמים בן אדם רוצה לעשות דברים אחרים, ולפעמים יותר נכון שלו זה משפך שיחות עם איש מכירות. נכון. מגניב, זה עדיין לא תלוי בו. אפילו עוד פחות תלוי בו. יש אנשים שפחות. א', אז צריך לדעת שזה לא מתאים לכל אחד. זה כן, משהו שחשוב להבין על וובינרים שבעלי עסקים לא מבינים, שזה שואו. זה לא רק בוא תספר על המוצר שלך ועל התהליך שלך ותלמד משהו ותשעמם את האנשים למוות. זה שואו. צריך להיות מעניין, צריך להיות אינטראקציה, צריך להיות
אנרגיות מאוד מאוד גבוהות, מהשנייה הראשונה.
לגמרי, אני כשאני מתחילה וובינר זה בן אדם אחר, אני כאילו נכנסת לוובינר, מה קורה, מה העניינים, כאילו כזה.
גם אני, השאר נהיה לי חם גם. יש לי בסוודר או משהו אחרי דקה בוובינר, אני כבר מעיף אותו.
לגמרי, זה ממש כמו להיות בהופעה. זה שואו. אז קודם כל צריך לדעת את זה. אתה לא אמור לזה, זה לא כל כך, לפעמים התוכן הוא אחלה, אבל אתה משעמם, אחי.
האנרגיה הרבה יותר חשובה מהתוכן.
לגמרי. זה לא משנה לפעמים, באמת, לא משנה לפעמים התוכן, יותר מה... כאילו, התוכן מאוד חשוב, אבל מאוד חשוב האנרגיה, זה קודם כל. ודבר שני, שהרבה פעמים בעלי עסקים, one man show, וכל מיני אנשים שהם באמת עושים את זה מתוך תשוקה, אנשי שליחות, תשוקה, שירות, אנחנו, ואני אומרת את זה גם על עצמי, הנטייה שלנו יותר להשקיע בתוכן ופחות נכון. במחירה.
כי מזה אנחנו טובים, משם אנחנו באים.
בדיוק,
כן,
אנחנו רוצים לתת, המקצועי, אנחנו רוצים כן. ללמד, אנחנו רוצים זה, ואז אנחנו נופלים במחירה. ובאמת, אני הרבה פעמים עם אנשים שאני עובדת איתם מעצת, אז אני אומרת להם את הדבר הכי לא אינטואיטיבי בעולם, תתחילו מהמחירה כשאתם עובדים על הוובינר. תתחילו לעבוד על המחירה, זה הכי לא אינטואיטיבי, כי אתה רוצה נכון. לעבוד על התוכן וזה, וגם נכון. אני אישית הנטייה, אני יכולה למצוא את עצמי עובד מלא על התוכן ולשכוח שיש גם מחירה. אבל מחירה בוובינר זה אומנות בפני עצמה.
לגמרי.
זה תהליך, זה לא שאתה מעביר, אנשים חושבים, אתה מעביר תוכן, אז בסוף אתה מציע. לא. זה צריך להתחבר לתוכן, הכל צריך להוביל לשם בסוף. יש איזו אומנות שלמה גם של איך להציג את המחיר, איך להציג את המוצר, כאילו, אי אפשר להתעלם מזה.
צריך לשבור אמונות מגבילות של הלקוח, נכון, נכון בדרך.
נכון, נכון. צריך לשבור אמונות מגבילות, צריך, כל הוובינר צריך להוביל לזה בסוף, של... הדבר הזה, בסוף אתה מוכר משהו שפותר כל מיני דברים שהצגת במהלך הוובינר, כל מיני בעיות, כל מיני אתגרים, כל מיני אמונות מגבילות. אז הטעות, מספר אחת שאני רואה שעושים, זה באמת משקיעים המון בתוכן, לא חושבים מספיק על כל המהלך כמהלך שלם ועל המחירה בסוף. אז תתחילו מהמחירה ואז הפוך, תבנו את התוכן בהתאם לזה.
מעולה, מעולה. וזה נכון אגב גם כשרוצים להוציא קורס דיגיטלי חדש או משהו כזה, קודם כל להתחיל, או מוצר חדש בכלל, וזה קודם תתחילו מלמכור אותו, לעלות דף מחירה לאוויר, לראות שמישהו בכלל רוצה לקנות את הדבר הזה, ולא להשקיע חודשים לפעמים בלבנות מוצר שבסוף אף אחד לא רוצה לקנות.
ממש נכון. נכון, זה גם משהו שנגיד, שעשיתי קורס דיגיטלי שקוראים לו לידים אקספרס. בכלל שוקעת לשנות את השם שלי לדוקטור לידים או משהו כזה, כי בזמן האחרון כל החיים שלי סביב לידים. אבל עשיתי קורס דיגיטלי שקוראו לו לידים אקספרס, ובאמת הוצאתי אותו, כי לא הוצאתי אותו, שיווקתי אותו בוובינר, הוא לא היה קיים, היה לי רק סילבוס, דף אחד עם הנושאים, זהו. ומחרתי אותו, ובוובינר זה קנו 200 אנשים את הקורס, הכניס 200, זה היה מחיר פיילוט, 1,000 שקל וזה, אבל עדיין יפה מאוד. כן. ואז כשאתה עושה את זה, אז א', אתה יודע שיש איזה ביקוש, אתה יודע שרוצים, אתה לא סתם עושה, ואתה גם חייב כבר לעשות את זה, אין מה לעשות.
בדיוק, 200 נסנדל אנשים אותך, קנו. בדיוק.
כן, לגמרי.
אתה רץ לייצר את המוצר.
לגמרי,
מעולה.
לגמרי.
ספרי לי על איזשהו משבר שחווית בעסק, מתישהו במהלך הדרך, וככה.
אין משברים, הכל... בכלל, גם פה במדינה אין, הכל חלק
כן,
לחלוטין.
כן, הכל טוטים.
אוקיי, לא, ברור, יש לא חסר משברים. האמת שאלף, קודם כל, החיים האישיים תמיד, כאילו, זה תמיד מעורבב. משבר שיש לך בחיים האישיים ישפיע על העסק. Okay. במקרה שלי, נגיד, לא כל כך מזמן התגרשתי. אז זה היה משבר, בהחלט, שמאוד משפיע, כי באמת, מן הסתם, זה תקופה קשה אישית והאנרגיות שלך פחות.
Okay.
אז זה דבר אחד. עוד, אני חווה משברים הרבה פעמים באמת כי אני משתעממת. יש לי את המחלה הזאת של יזמים. שדווקא כאילו כשצריך להמשיך עם משהו שעובד, אני מאוד מאוד רוצה לעבור למשהו אחר, כי משעמם לי. אז זה מה שנגיד היה לי עם הוובינר הזה של שיווק גדול בסיכון קטן, הוא רץ שנה וחצי, ועשיתי גם קצת וובינרים מוקלטים, אבל הרוב חי, ופשוט לא יכולתי כבר, לא יכולתי להעביר את התוכן הזה, לא יכולתי למכור, לא יכולתי כבר לסבול את זה מרוב שזה שיעמם אותי פשוט. אז זה עבד, אבל לא יכולתי להמשיך.
אבל למה לא להעביר את זה לאוטומט?
עשיתי, זה עבד פחות טוב באוטומט.
זה עבד פחות טוב, אבל זה עדיין...
כן, זה עדיין עבד, אבל זה כבר לא ריגש אותי, זה כבר לא... אין. אני נלחמת בדבר הזה של...
אוקיי.
של למצוא את הדרך להתרגש מחדש, כי בלי להתרגש אני לא יכולה בכלל. אבל למצוא את הדרך להתרגש מחדש בדברים, ולמצוא במה להתרגש בדברים חדשים בתוך העסק. כי אז למשל אני פשוט הפסקתי, לא יכולתי, הפסקתי עם וובינר בכלל, זה היה אחד המשברים, כי אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? העסק שלי היה בנוי על זה. וזה משבר שבא לגמרי מתוכי.
זה משהו שעבד מדהים והכניס כסף, כאילו, ו... אוקיי.
כן, ומחרתי דרך הוובינר הזה הכל, קורסים, ליוויים, מה שאתה לא רוצה, הכל.
הבנתי, כאילו אותו וובינר, אבל מחליפים את ההצעה בסוף.
את ההצעה, כן, כן. ומה שלו, כל רעיון שלו, עלה לי פשוט, מחרתי אותו שם בסוף, וזה תמיד עבד, תפו-תפו, כאילו לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל בגדול זה עבד. אבל פשוט פנימית, אני לא יכולתי, באיזשהו שלב גם זה התחיל לעבוד קצת פחות טוב מבחינת עלויות לידים וזה. אבל דיברתי אז עם הקמפיינר שלי, והוא אמר לי, טוב, בסדר, אבל בוא נעשה כמה שינויים ונשפר את זה, הכל טוב, אנחנו עדיין בעלויות טובות, וזה אולי לא כמו שאת רגילה. אמרתי לו, לא, די, אני לא יכולה יותר, תעצור את זה, מורידים את הקמפיין הזה. הוא אמר לי, אבל למה, יש לנו משהו טוב וזה, והוא צדק, אבל פשוט לא הייתי מסוגלת.
אבל מה את לומדת מזה? מה יהיה בפעם הבאה? זה יהיה אותו דבר? או שאת תעשי משהו אחרת?
כנראה שאני בן אדם שאין מה להילחם בזה, אני צריכה שיהיה לי מעניין. אני כן לומדת מזה שאני מנסה להפוך את הדבר הזה ליתרון. במובן הזה, שלדוגמה, הסוכנות זה עסק שייתכן מאוד שיום אחד נרצה נגיד למכור אותו, או דווקא להפוך את הדבר הזה של הרצון להתקדם לדבר הבא ליתרון.
זאת אומרת, לבנות עכשיו מראש את הדברים בצורה שהם כבר, זה לא יושב עלייך.
לא יושב עליי, וגם לקבל את זה, שזה כנראה חלק מהאופי היזמי של לרצות, שיהיה מעניין, לרצות להמציא, לרצות להתקדם.
כן, אבל זה שזה לא יושב עלייך, זה יאפשר לך בעצם גם לעשות נכון. בסיסטם, ולתת לו להמשיך לרוץ ולהכניס לך כסף, כמו נכון. שאני עשיתי בעסק של הגיטרה, אני היום בקושי עובד בו,
נכון.
ואז לעבור לשלב הבא.
בדיוק.
ואז
בדיוק.
ליהנות גם,
וגם לגמרי, וגם. לגמרי, חכם מאוד, כן.
אוקיי.
כאילו, לא לשרוף את הספינות לגמרי, להשאיר את הספינה אחת שתשוט קצת לגמרי.
סבבה, מעולה. תני לי קצת תובנות מהניסיון שלך על ניהול של צוותים, ספקים, שותפים.
שאלה יותר ספציפית, זה רחב קצת, שותפים,
זה מלא עולמות. בסוף זה בני אדם, זה לא מתקשר אצלך לאותם עולמות, צוותים ושותפים? האם לא, אז בוא נפריד, אז בוא נדבר על צוותים קודם.
אוקיי, לא, אתה צודק, הכל מתקשר בסוף, הכל בסוף זה בני אדם, אתה צודק. אבל בוא נתחיל עם צוותים, וזה בתכלס משליך על הכל.
יאללה, סבבה.
שמע, אני לא איזה גאון תפעולי, ממש לא. אני לא באה לשים פה איזה... הדבר שאני הכי טובה בו זה שיווק. גם כשאני מגדירה את עצמי כיועצת, זה יועצת שיווק, לא יועצת פיננסית. אני מתעסקת גם בזה, אבל אם הבעיה שלך היא פיננסית, אל תבוא אליי. אם זה הבעיה, תלך ליועץ פיננסי. אם זה המרכז, אם הבעיה שלך היא תפעול, לך למישהו שמתמחה בתפעול, אז חשוב לי להגיד את זה. אז מהניסיון שלי כבעלת עסק לא מומחית לתפעול, אבל אני כן, יצא לי לנהל צוותים לא מעט, גם בסלון, גם עכשיו בסוכנות, גם אצלי בעסק. אז אני, כן יש לי את היכולת להביא אנשים למצב שהם מאוד מעורבים, מאוד אכפת להם העסק, מאוד רתומים. תמיד הצוותים אצלי תפו תפו מאוד מאוד רתומים. ואומרים לי זה גם הרבה, וכאילו זה
גם... איך עושים את זה?
רואים אותם. רואים את האנשים, לא מתייחסים אליהם כאל כלי עבודה, לא מתייחסים אליהם כאל בורג במערכת,
לא מתייחסים אליהם כאל גוש מעורפל שכולל את כולם, אלא מסתכלים על כל אינדיבידואל.
מסתכלים על אינדיבידואל, מפתחים אכפתיות אמיתית, שזה אומר גם אם זה בא על חשבון העסק, אבל אם עכשיו לעובדת שלי יש איזו הזדמנות, איזה משהו, אז אני רואה את זה שזו הזדמנות עבורה, ואני מוכנה לוותר על זה, שזה גם יפגע לי בעסק באופן זמני.
לרצות לעזור להם באמת כבני אדם, קודם כל, וזה לפני טובת העסק. יפה.
אז קודם כל לראות אותם זה הכי חשוב, וזה זה נכון עם כולם, נכון. באמת, ספקים, עובדים, לא משנה מה, שותפים, וזה מאוד מאוד חשוב, כי נורא קל כאילו להישאב לעסק, ואז כאילו לראות אותם כפונקציות, וזה ממש לא
נכון,
מגניב.
נכון, זה טעות של הרבה מאוד בעלי עסקים, כן. שרואים, כאילו של מנהלים בכלל, שרואים את העובדים שלהם כפונקציה, כן, כן. ואז, כן, בדיוק.
כן. ועוד דבר זה לתת לאנשים להביע את הרעיונות שלהם, לבצע רעיונות, לא להיות קונטרול פריק, שיש לי את הנטייה, ולכולנו יש אותה נראה לי כבעלי עסקים, וזה הבייבי שלנו וזה, אבל לתת, לא לקצוץ להם את הכנפיים כשהם מביאים רעיונות, לא להגיד להם, לא, זה לא יעבוד, זה לתת להם להתנסות בדברים, לתת להם להביא מעצמם.
גם אם הם טועים.
גם אם הם טועים, לאפשר לטעות, לאפשר את האווירה שזה בסדר לטעות, וזה בסדר לעשות פדיחות, וגם שיהיה פתיחות וכנות, ולא הרגשה שצריך להסתיר ממך משהו. זה מאוד מפרה את הצוות ואת התחושה שוואלה, אנשים מביאים את עצמם. ועוד דבר מאוד חשוב דרך אגב, זה לדעת לזהות את היתרונות. לפעמים, אני אתן לך דוגמה, הייתה לי למשל מנהלת משרד, שאם את שומעת את זה, אל תעלבי, אבל היא בן אדם מהמם, לדעתי לא נולדה להיות מנהלת משרד, אוקיי? Okay. היא עשתה את הדברים שצריך והכל. אבל לא הרגשתי שזה הגאונות.
החוזקה שלה, כן, אזור הגאונות.
כן, אבל אז גיליתי שהיא מאוד טובה באוטומציות, וזה לא משהו שהגדיר על עצמה, פשוט איכשהו היא עשתה כמה דברים, פתאום אמרתי, וואו, היא ממש טובה בזה, היא עושה דברים ממש מורכבים, כאילו, לא איזה אוטומציות פשוטות, כאילו, דברים מורכבים. ועכשיו יש את האוטומציות שלנו. והיא נהנית, אנחנו נהנים, עובד הרבה הרבה יותר טוב.
אז זה לזהות את החוזקות האמיתיות של...
כן, ולפעמים צריך להזיז קצת גם.
כן, ולהזיז, בדיוק.
כן, לגמרי. וזה לא אומר שאם מישהו לא טוב במשהו, אז הוא לאו דווקא צריך להיפרד ממנו. יכול להיות שהוא טוב במשהו אחר.
יפה. כי מה? כי יש שם חיבור בסיסי ברמה האנושית שהוא שווה טוב?
אם יש חיבור...
נכון? שאז רוצים להעביר אותו לתפקיד אחר, ובכל זאת לשמר את הבן אדם?
אם יש גם חיבור בסיסי טוב, גם בסך הכל הבן אדם הוא, אתה יודע, הוא אחראי, הוא רוצה, הוא רתום, הוא מחובר, אבל משהו שאני מרגיש שהוא לא עושה את העבודה מספיק טוב, כי הוא פשוט, זה לא בדיוק יושב עליו, אז יכול להיות שאפשר למצוא משהו אחר, לא תמיד אפשר, אבל זה גם מאוד חשוב שאנשים יעשו מה שהם אוהבים לעשות.
יפה.
לא מה שהם לא אוהבים לעשות.
לא, זה תובנה ממש חשובה, כי הנטייה של רובנו כבעלי עסקים, זה אוקיי, לא הסתדר בתפקיד הזה, זה התפקיד שאליו גייסתי אותך, יאללה ביי.
כן.
אבל חשיבה מאוד יפה לראות איזה חוזקות אפשר לזקק מאותו בן אדם, ואולי כן. להזיז אותו למשבצת אחרת, נכון. שתתאים לו הרבה יותר.
כן, זה לא תמיד מסתדר, זה גם
ברור,
לא מסתדר מיידית. כאילו, נגיד אפילו איתה, זה לא עבד ישר, כי לא היה לי כל כך הרבה עבודות אוטומציה לתת לה. אבל עכשיו, בסוכנות, פתאום יש לנו הרבה עבודות אוטומציה לתת לה. אז הכנסנו אותה גם לשם, והיא כל כך שמחה, ואנחנו שמחה, כי זה היה ייחוד מרגש. אז לגמרי, כשאפשר, כן. בגדול, עזוב את הקטע של להזיז תפקידים, זה בעיקר הקטע של להבין שאנשים, כולנו, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו אוהבים. ולא לנסות בכוח לעשות מה שאנחנו לא אוהבים, וזה כולל את העובדים וכל אחד, כאילו, גם את השותפים וגם את העובדים וגם אותנו.
לראות את הבן אדם, בדיוק.
כן.
זהו, עכשיו, אז בוא נדבר על שותפים, מה שעונה בעבודה עם שותפים, או ניהול שותפים. דיברנו קודם, כאילו, לפני הפודקאסט, שלי לא יצא, אף פעם לא עבדתי עם שותפים, אבל יש לי משהו באיזה משהו מאוד מאוד קטן, אבל לא כעסק, כאילו. ולך יצא לא מעט.
יצא לי קצת, כן. יצא לי להימד כמה פעמים, נכון? טוב, אז שותפים זה יותר מורכב, מן הסתם בגלל שאין לך פה מרות, אין לך פה, אתה לא יכול, טוב, אני אפטר אותה, טוב, אין דבר כזה, או להפך. יש פה שותף, צריך להתחשב בו. צריך להתחשב בדעות אחד של השני. זה יכול להגיע למקומות קשים גם. אבל מצד שני, היתרון הענק של זה, זה א', יש לך פה קונטרה אמיתית, מישהו שאיתך יגיד לך מה הוא חושב, הוא לא מפחד שתפטר אותו, הוא לא מרגיש שאתה באמת קונטרה, ויש לך כמובן חלוקה באחריות. ואם זה גם משלים מבחינת יכולות, אז מדהים. כן, כדאי לבחור שותפים שיש להם את אותו חזון שלך, זה מאוד חשוב. כי זה הסיבה שבסוף זה נגיד, זה לא עבד בסלון הפיזמון.
וגם עובדים, כדי שיהיה להם חזון משותף.
נכון, נכון.
או לפחות שיודעים להתחבר לחזון שלנו. בסדר, החזון הוא שלנו, אבל שהם יודעים להתחבר אליו.
נכון, לגמרי. עכשיו, כשאני אומרת חזון, לא מתכוונת עכשיו לדווקא איזה משימה, דווקא איזה חזון מהסוג הזה, אלא אפילו ברמת ה... אנחנו רוצים לעשות כסף.
כאילו להבין את המטרות של העסק הזה.
כן, כן, ברמה כזאת אפילו, שנגיד בסלון הפזמון, גיליתי שהחזון שלנו קצת אחר.
אוקיי, שלא כולם רוצים לעשות כסף בכך.
לדוגמה, לא שרציתי רק לעשות כסף, יש שם המון דברים מדהימים, אבל בגדול, או אנחנו רוצים לגדול, למשל. לא בטוח, לא כל עסק רוצה לגדול. יש עסק שרוצה לתפעל. אז למשל, אז חזון גם ברמה הזאת, פשוט של מה אנחנו רוצים להשיג מהעסק הזה, איך אנחנו רואים את זה את השנים הקרובות, כאילו, זה לא חייב להיות עכשיו איזה הצהרת משימה מטורפת, אלא פשוט מה המטרה שלנו פה ביחד. זה מאוד חשוב עם שותפים. ורצוי שיהיה השלמה שכל אחד מביא משהו שהשני לא יכול להביא, והוא באמת, נגיד, ארזית נחום, וגם עם דן ומאיר, הם מביאו דברים שאני לא יכולתי להביא המון. א', הם לימדו כתיבת שירים, ב', הם עשו את החיבור לכל המורים, המון דברים שאני בעצמי לבד לא הייתי יכולה, זה מכפיל כוח מטורף. וגם עם ארזית נחום, היא מביאה את כל הצד של המחירות, ועוד דברים שאני פחות חזקה בהם, כמו באמת הצד הפיננסי ותזרים וזה, שהיא יותר חזקה.
להביא מישהו שבעצם משלים את החולשות שלנו.
כן, שמשלים ומעצים, וביחד זה יוצא, וגם בשירות שאנחנו נותנות ללקוחות, זה פשוט, זה מכפיל מטורף, זה שירות כאילו
מטורף. כי הלקוח מקבל מכל אחת מכם את החוזקה שלה, ואז הוא כאילו יש לו את הכל.
כן, הלקוח מקבל, תחשוב, הם מקבלים כאילו החל מאיזה מוצר וייעוץ עסקי והבידול, ואנחנו עושים להם בידולים מטורפים, והבידול והמשפח השיווקי עצמו, ועד התסריט מחירה המטורף של ארזית, ואימון מחירה הכל. הוא מקבל לקוחות בסופו של דבר. זה שירות כאילו שלבד, הייתי יכולה להביא אותם כנראה עד הלידים, ועוד קצת, אני כן כדי מוזר קצת במחירות, אבל זה לא המומחיות שלי. חשוב לדעת מה המומחיות שלך ומה לא.
לגמרי.
מאוד.
לגמרי. אוקיי, אז בואי ננצל עוד קצת את המומחיות שלך, ותני לי עוד ככה משהו אחרון שנזקק מנו טיפים להיום למאזינים שלנו, על איך לעשות הצעה, איך ליצור הצעה טובה באמת. כאילו, אומרים הצעה שאי אפשר לסרב לה, אבל כזאת אמיתית, שבאמת הלקוח מרגיש לא בנוח, לא לקחת אותה.
אוקיי. טוב, אני יודע שאני לא, אני לא בן אדם שעובד עם איזה נוסחאות, אוקיי? בדרך כלל,
עדיין אני יצרת הרבה מאוד הצעות טובות וחזקות.
אז אני צריכה רגע לחשוב על זה.
סבבה.
אבל בגדול, קודם כל, הדבר בעיניי אחד הכי הכי חשובים, שזה דווקא לא מתייחסים אליו מספיק לדעתי, עוד לפני, כאילו, כשאתה מציג את ההצעה, זה הרבה איך אתה מציג את ההצעה. אם אנחנו מדברים על שיווק, זה הרבה איך אתה מציג את ההצעה, ואחד הדברים הכי חשובים בהצגה של ההצעה זה עיגון מחיר.
מעולה. כאילו, להגן מחיר גבוה, ואז כאילו...
כן, מאוד חשוב, כי מחיר זה דבר סובייקטיבי לחלוטין. אין איך לתפוס אותו, אין איך באמת לדעת, אלא אם כן אתה משווה. כך, איך אתה יודע משהו יקר או זול, אתה משווה. זהו, אין לך איך לדעת באמת. זה המצאה אנושית ש...
נכון.
שכאילו אין לנו איך...
והרבה פעמים עושים את השוואות הלא נכונות.
נכון.
הלקוח כאילו.
לגמרי.
אנחנו צריכים לתת לו כלים נכונים לעשות השוואה.
בדיוק. אז אתה זה שנותן לו את הכלים לעשות את השוואה. יפה. אז הרבה פעמים, גם אם בניתי הצעה מדהימה, הלקוח לא יודע את זה, הוא לא מבין את זה.
כן.
אז קודם כל, הצעה כמובן צריכה לנו על צורך אמיתי, צריכה לתת באמת מענה, צריך להבין מן הסתם, זה דברים בסיסיים, אבל חשוב להגיד שצריך להבין מה הבעיה של הלקוח, ואיך אתה פותר לו את הבעיה הזאת, ולמה... ולמה זה הצורה הכי טובה לפתור. סתם לדוגמה, אני למשל עכשיו, אני החלטתי שכמעט לכל דבר שאני עושה עכשיו, אני מכניסה אלמנט של done for you. אוקיי? גם בייעוץ שלי, גם בליווי, לא בהכל, אבל בהרבה...
למה? כי ראית שאנשים לא מיישמים?
כי ראיתי שאנשים נתקעים הרבה פעמים ביישום, בטח שבקורסים דיגיטליים, וכמו שאמרנו, אני אובססיבית לתוצאות. לא מזמן דיברתי עם איזה חבר שרצה לעשות איתי שיתוף פעולה, ואמר לי, אבל מה אכפת לכם אם פותחים את הקורס או לא? מה אכפת לכם אם מיישמים או לא? הם קנו, זה בעיה שלהם, זה החלטה שלהם, אבל לא, אכפת לי. אז אני למשל, עכשיו יש לי קורס שקוראים לו להרים את העסק ב, זה משתנה כי לפעמים זה אינטנסיבי ביום אחד, ולפעמים זה מתפרס ב-30 יום, אבל תלוי כמה אנחנו עושים את זה אינטנסיבי, להרים את העסק נגיד ב-30 יום. אז זה לא רק אני מלמד אותם איך לכתוב דף נחיתה שיביא לידים וזה, אלא אני גם נותנת להם עיצוב של דף נחיתה מקצועי, נותנת להם קמפיינר שמראים להם את הקמפיין, אני לא מוכנה לקבל אותם בלי זה.
אוקיי, הבנתי, וזה כאילו כלול במחיר של התוכנית.
במחיר של קורס, כן, כי באמת הבנתי שזה משהו ש...
אז זה מקפיץ את המחיר של הקורס בטירוף, מה שאמרת עכשיו.
זה יכול להקפיץ את המחיר, אבל קודם כל זה נותן מענה אמיתי.
זה הופך אותי בעצם למוצר אחר כבר, כן, לגמרי.
גם מוצר אחר וגם התחלנו מההצעה, זה הופך את זה להצעה שקשה מאוד לסרב.
הבנתי, כן, כי זה בעצם הסיבה שאנשים לא קונים, זה כי הם אומרים לעצמם, עוד פעם אני אקנה משהו ואני לא אעשה, אז בשביל מה?
בדיוק, גם הם עושים את זה, גם אתה מביא פה משהו, איזה אלמנט טיפה יותר חדשני, גם אתה נותן להם באמת מענה אמיתי שיביא להם תוצאה, זה הצעה טובה.
כן.
והכי חשוב בסוף זה איך אתה מציג את זה, כי אני יכולה לתת את כל זה והם עדיין לא יבינו. הם יגידו, אוקיי, אז יש קורס ויש דף נחיתה ויש קמפיין. אוקיי, למה זה עולה כל כך הרבה? אבל אם אני אגיד להם, אני אסביר להם מה התוצאה שהם יקבלו מזה, מה הערך שהם יקבלו מזה, כמה שווה כל אלמנט שם, כמה זה אמור לעלות להם, אני אעשה עיגול מחיר של זה עולה, זה אמור לעלות לכם 20,000 שקל, אבל זה עלה לכם רק 8,000 שקל, ואחרי שלא סתם זרקתי 20,000 שקל, הסברתי למה כל אלמנט צריך להסביר הצעה, זה לא מספיק רק לתת אותה, צריך להסביר איך הגעת לזה, למה תמחרת ככה, ולמה בעצם הם משלמים הרבה פחות, וצריך באמת להאמין בזה, לא לחרטט. אוקיי. לא לחרטט.
זהו, אתה. זה מפתח מדהים.
כן.
בדיוק, לא לחרטט. לא באמת, לחרטט. אם אתם, קודם כל תקנו אתם את ההצעות שלכם, כאילו. אוקיי.
אני באמת מאמינה ויודעת שההצעות האלה, אני לא סתם בונה אותם ככה, כי אני מחפש את הדבר שיביא את התוצאה הכי טובה כן. ללקוח. אז קל לי למכור את זה, בדיוק. כי אני מאמינה בזה.
יפה, ואני אומר לאנשים, גם בהקשר הזה של הצעות, אני אומר הרבה פעמים לאנשים, הצעה טובה באמת זה הצעה שאתם צריכים להרגיש איתה לא בנוח, כי אתם מרגישים שאולי נתתם יותר מדי ואתם, ובפחות מדי כסף.
כן.
את מסכימה עם ההגדרה הזאת?
אני מבחירה את זה, אני מבינה.
אני כאילו, יש לי הצעות שלי שאני באמת אומר, כאילו, בוא, אני יוצא פה פרייר, כאילו, זה, ואז אני אומר, אוקיי, זה, בדיוק, כן, עכשיו זה יעבוד, כן. עכשיו זה יטוס.
יכול להיות, כן, תלוי, זה מאוד מאוד תלוי, תלוי. זה תלוי, זה מוצר, זה תלוי, ברור, תלוי ברור. בהרבה דברים, אבל...
לא, אבל תמיד צריך להיות...
אבל זה כדי, נכון.
אבל תמיד צריך להיות הפער הזה, כן. בין הערך הנתפס, כן. גם למוצר פרימיום, צריך להיות פער כן. בין הערך הנתפס למחיר.
מסכימה, מסכימה. כן, אני לא יודעת אם אני ארצה להרגיש תמיד שאני עושה את פריירית, אבל כן, אתה רוצה שאנשים ירגישו שיש פה הצעה שהיא, וואו, אני מטומטם אם אני לא אקח את זה
בדיוק.
עכשיו. בדיוק. כן, לגמרי, בכל הצעה, כן.
סבבה, סבבה. אז את מאוד מאוד יצירתית, עוד מעולם המוזיקה ועד היום בתוך השיווק ובכל הדברים האלה. אני רוצה שנסי לזקק לי, מה זה יצירתיות בשבילך? והחלק השני של השאלה הזאת זה מה נותן לך השראה בעצם?
וואו, מה נותן לי, התחיל במה נותן לי השראה אפשר?
סבבה.
מה שנותן לי השראה נראה לי זה פשוט החיים עצמם. אין לי איזה, אני לא, הרבה שואלים אותי, איך את מגיעה לזון שלך, איך את זה? ואני כזה, לא, אני פשוט מגיעים דברים, או שאני מביאה דברים, ואז זה מוציא ממני השראה. מה שמוציא ממני השראה זה צורך. צורך, זה לא שאני יושבת...
זה דברים שעולים מתוך השוק, מתוך העבודה
כן,
עם הלקוחות.
כן, דברים שעולים מתוך השוק, עבודה עם הלקוחות, מתוך רעיונות שעולים לי, ואז אני רוצה ליישם אותם, וזה פשוט, המציאות עצמה מביאה את ההשראה. וזה יכול לבוא בכל מיני צורות, וזה לאו דווקא עסקי. הדבר שהכי פותח את ההשראה בעיניי, זה לאפשר לעצמך להתבטא, ולא לעצור. כי אני מאמינה שכולם מקבלים השראה, אבל הרבה עוצרים אותה, מכל מיני סיבות.
תסבירי רגע.
מה יחשבו עליי? סתם לדוגמה שהיא לא קשורה לעסק בכלל, אוקיי? נגיד אתמול, הלכתי, היה פורים בגן, יש לי ילד בן 4, הלכתי לגן, הבאתי אותו עם התחפושת וזה, חזרתי, ואז קלטתי, שכחתי להביא את הבקבוק מים. אז חזרתי, הלכתי הביתה, לקחתי את הבקבוק, חזרתי לגן, ואז נכנסתי, והם כבר היו באמצע הקטע שלהם, והם רקדו, והיו מבסוטים, הם מאושרים, והגננות מחופשות ורוקדות, והיה שם כאילו אושר. חזרתי הביתה, והייתה לי השראה לכתוב איזה מכתב הודעה כזה לגן, כי זה באמת גן מהמם. וגננות מדהימות.
כיף,
וכל כך לא מובן מאליו. וגן עירייה וזה, והתגרשנו, ועברנו דירה, ופחדנו וזה, ונפלנו על גן מדהים. אז א', בן אדם אחר אולי יגיד לעצמו, מה אני אכתוב עכשיו מכתב הודעה? מה השטות הזאת? אבל כתבתי. ואז אחרי שכתבתי, אמרתי גם, אני לא רק אכתוב, אני גם אשלח את זה בקבוצה של ההורים. אבל היה לי לרגע מחשבה של, לא, אבל מה הם יחשבו עליי? שאני איזה אימא כזאת, איזה אימא מלקקת לגננת וזה, כאילו, אבל אמרתי, אבל זה יצא ממני. שהלכתי בקבוצה של ההורים, ואז הלכתי למשהו אחר. רגע, חכה. עכשיו, יש בפנים גם ויראליות מסוימת, לא במובן שאתה מתכוון אליה. הלכתי לעשות איזה, נכנסתי איזה מאסטר מיין עם חברים אתמול, ואז פתחתי את הטלפון, ואני רואה שם איזה 30 הודעות. קודם כל, זה גם ויראליות, אוקיי? בתוך הקבוצה של ההורים. כל ההורים הגיבו על זה, כולם כתבו איזה מרגש זה, איזה זה, איזה יופי זה, איזה מדהים, איזה מגיע להם. אחת אמרה, יאללה, אני אדפיס את זה, אני אנהלן את זה, אני אשלח את זה למפקחת של הגנים, אני אשלח את זה למשרד החינוך, כאילו זה נהיה ויראלי בתוך הדבר הזה. למה? כי אפשרתי ולא עצרתי את ההשראה שהייתה לי, ולא אמרתי מה יחשבו עליי, אז אני לא אעשה.
את זה אחר כך גם בתור פוסט, או שלחת את זה במייל?
לא, עוד לא, עוד לא.
עוד לא,
אולי זה יעלה.
נכון, זה השלב הבא.
יכול להיות, לא חשבתי זה בכלל, יכול להיות. אבל מה שאני אומרת זה, אני אומרת, אני חושבת שלרובנו יש, לכולנו יש רגעים של השראה.
נכון.
פשוט אנחנו עוצרים אותה, ואז לא מגיע עוד השראה, ואנחנו תוקעים את הצינור הזה של ההשראה.
וואו. האם יכול להיות שאנחנו עוצרים אותה כי אנחנו נכנסים לטלפון? כאילו עלה משהו, ואז במקום ליישם אותו, נכנסנו לטלפון, ואנחנו עכשיו כבר עסוקים בדברים אחרים.
גם, גם, גם הסחות דעת, אבל לדעתי עוד יותר מזה, זה מה יחשבו עלינו. זה הכי יוצר, זה הכי יוצר מלהוציא החוצה, כאילו, מה יחשבו עלינו, והנה גם פה היה לי
כל אלה שכותבים למגירה כזה.
כן, כותבים למגירה, ואז לא מוציאים, ואז אין את הפידבק, והפידבק הזה יוצר עוד, זה מין איזון חוזר כזה, אתה מקבל פידבק, אתה רוצה לכתוב עוד, אתה רוצה זה, כשאתה לא מוציא, זה נתקע שם, זה נמק במגירה, ואתה חוסם את הצינור הזה, ההשראה נועדה לצאת החוצה.
אז איך מתגברת אבל על התחושה הזאת שבסוף יש אותה לכולנו, כן? כאילו זה מחזיר אותנו לילדות הרבה פעמים, נכון? כאילו של מה יגידו עלינו. איך מתגברת על הדבר הזה? איך לסננת את הרעש רקע הדפוק הזה?
קודם כל זה לא רק מהילדות, זה ממש הישרדותי, כי אנחנו חיינו פעם בשבטים, ומי שהיו מנדים אותו היה מת, ויש לנו איזה משהו הישרדותי עמוק על דחייה, פחד מדחייה, והנה עם כל השנים עדיין יש לי את זה כל הזמן. פשוט זה שריר שמאמנים אותו, שעובדים על שריר הלשים זין. פשוט שריר שאומר, כל פעם שעולה לי, וזה קורה, עולה לי מחשבה מה יחשבו, אני אומרת, זה לא פקטור. זה לא פקטור. נכון, יכול להיות שישפטו אותי, צריך להבין, שיכול להיות שהיו שם כמה הורים בקבוצה, שאמרו לעצמם, מה זה האמא המלקקת הזאת? אבל זה שווה את המחיר של...
למי אכפת מהם? זה כמו האייטרים, זה מחזיר לזה שדיברנו על האייטרים בפייסבוק. זה לא רלוונטי.
למי אכפת? זה לא נעים.
זה האנשים הלא רלוונטיים.
אתה צודק, אבל אני יכולה להבין מי שעוצר אותו, כי זה לא נעים.
כן, כן, לא, ברור, גם אני מבין, ברור.
כן, זה לא נעים, ויש לנו את האינסטינקט ההישרדותי הזה שלא משהו, הנה, זה כמעט עצר אותי, זה כמעט עוצר אותי גם עכשיו, אבל אני לא נותנת לזה, זה צריך מודעות, כאילו, מודעות לדבר הזה, שכשעולה לך עולה מחשבה, מה יחשבו עליי? מיד להגיד, זה לא רלוונטי, אני לא מעניין אותי.
כן, כן.
I don't give a fuck.
מעולה. כאילו. זה כמו, כאילו, זה כמו כל דבר שאנחנו צריכים לתרגל, שדברים שעושים לנו טוב, אבל קשה לנו לעשות אותם.
בדיוק.
יש המון דברים כאלה בחיים של כולנו.
לגמרי.
מעולה.
עוד שיר.
את עדיין כותבת שירים?
לא. כמעט ולא. כמעט, יוצא לי קצת, אבל...
זה נורא מעניין. גם אני לא. כבר הרבה מאוד שנים. כאילו, מהרגע שהתחלתי להתעסק בשיווק ברמה היומיומית,
כן.
זה, גם אצלך זה ככה, כאילו, זה החליף את ה... את המקום היצירתי של הכתיבת שירים?
כן, כן, לגמרי, אבל אצלי זה גם היה קצת הפוך, שהופעתי עם השירים שלי וניגנתי, אבל כבר לא היו לי שירים, יותר נהניתי מלשווק את ההופעה, מאשר מלהופיע ומאשר באיזשהו שלב. בהתחלה, כמובן, זה התחיל מאהבה מאוד גדולה למוזיקה, אבל באיזשהו שלב זה הפך להיות שאני כבר לא נהנית מההופעה עצמה, אני נמאס לי לשיר את אותם שירים, שוב, ואני לא בא לכתוב שירים חדשים, אבל אני נורא נהנית מלהמציא שיטות שיווקיות. אז זה בא הפוך.
אבל זה לא היה צורך שלך לפני זה, בתור איזשהו פורקן רגשי, הכתיבה?
זה היה, זה היה, אבל א', זה באמת היה בתקופה שבה הייתי הרבה הרבה יותר, אצלי זה היה להוציא הרבה כאב, הרבה תסכול, זה היה בתקופה שהיה לי יותר כאב ותסכול, לשמחתי היום פחות, הייתי בן אדם מאוד דיכאוני, מאוד מדוכא, מאוד זה, וברגע שעברתי את השלב הזה, אז פחות היה לי את הצורך.
כן, גם זה אצלי ככה, פשוט היה לי טוב בחיים, אז כן.
בדיוק, אז אתה פחות צריך את שירי דיכאון שלך. וגם, כמו שאתה אומר, גם השיווק החליף הרבה מהיצירתיות והיצירה והצינור הזה.
זה נותן ביטוי, נותן פורקן למקום הזה.
כן.
סבבה, מעולה. אז את ואני יכולים להמשיך לדבר עוד שעות, אבל הפודקאסט הזה יש לו מסגרת של זמן, ואני אשאל אותך שלוש שאלות אחרונות, שאני שואל את כל המרואיינים שלי, ואני ממש מסקרן אותי לשמוע מה את תגידי. קודם כל, אני אשמח להמלצה ממך לטובת המאזינים, וגם לי, לשלושה ספרים, את קוראת?
שומעת.
שומעת, אוקיי, יפה. שלושה ספרים או כל דבר אחר שאת שומעת, בעולמות של עסקים, התפתחות אישית, דברים שנותנים לך מוטיבציה, השראה, שלמדת מהם. אבל תנסי להפתיע אותי, דברים שאני אולי לא מכיר.
אני לא יודעת אם אני אצליח. אתה עושים מראיין כל כך הרבה אנשים, אני לא יודעת אם אני צריך להפתיע אותך. אני עושה עכשיו מה קראתי. יש את, איך קוראים לזה? Purple Cow, של מי זה?
סט גודין.
בדיוק, שזה אחלה ספר שיווק. מהמם, למי שרוצה ללמוד איך להתבלט וכל הדבר הזה.
פרה סגולה.
פרה סגולה, בדיוק. יהיה, מסתכלת פה על הספרים שלנו, אבל לא. אני, אין משהו שאני אגיד שלא שמעת, אבל אהבתי מאוד את Build to Sell. גם ספר ששינה לי הרבה בחשיבה העסקית.
Build to Sell, של מי זה? את זה לא קראתי.
אני, אתה מתקיל אותי, של מי זה Build to Sell? לא זוכרת.
אוקיי.
תחפשו. אוקיי. אבל Build to Sell זה ספר שבאמת יותר מדבר על הרמה התפעולית כזה יותר של עסק, וזה פחות התחום שלי, אבל זה מאוד מאוד עניין אותי. זה ספר מעולה. יש לו גם קורסים בחינם דרך אגב, וזה ברגע שאני אגלה מי זה, אבל תחפשו, סליחה, מי שלא תהיה.
זה בסדר, תכתבו בגוגל, אתם תמצאו את זה, זה בסדר.
ומה עוד קראתי או שמעתי שאהבתי לאחרונה? לא עולה, לא עולה לי, אני שומעת מלא, אבל לא עולה לי.
נסתפק בשניים האלה, הכל בסדר. מה יגרום לך להסתכל עוד 10 שנים מהיום? בסדר? זה לא מעט זמן.
כן.
מה יגרום לך להסתכל אחורה על התקופה הזאת, על העשור הזה, ולהגיד, וואו, עשיתי את זה.
קודם כל, אני כבר מרגישה שעשיתי את זה. לא בגלל שאני איזה ביליונרית או משהו, אלא פשוט כי אני שם שאני אוהבת, ו...
כן. זה דברים מדהימים שקרו בעשור האחרון.
כן, אבל בעשור הבא, מה יקרה? קודם כל, אני מקווה ש... אני אגיד, וואו, אם באמת אני אצליח להביא את עצמי למקום הזה שאני רוצה שהוא יותר לשחק בקלפים של עסקים, זאת אומרת להתחיל יותר ב... להסתכל על העסק עצמו כמוצר, נורא בא לי להתחיל כזה...
למכור ול...
כן, כן. שזה כרגע עוד מרגיש לי רחוק ממני קצת, אבל לשם אני רוצה ללכת. אז אם אני אצליח למכור ולקנות כמה עסקים ולעשות מזה כמה קצת הון, זה יהיה מעולה. וגם ברמה המשפחתית יש לי שאיפות של עוד ילד, ולהצליח איכשהו לשלב את הכל ביחד, את כל הדבר הזה.
וואו, מדהים, אוקיי.
כן.
תשובה טובה. הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה לענות על השאלה הזאת.
כן, עוד ילד וזה מורכב, כי אני גרושה, ואני עכשיו, זה תהליך של הורות משותפת, זה קונסטלציה מורכבת, ואני רוצה להצליח להכיל את הכל בצורה טובה עם העסקים. זה יהיה הצלחה גדולה מבחינתי.
יפה, והצלחה גדולה עם זה.
תודה רבה, תודה.
עכשיו, שאלה הפוכה והיא באמת אחרונה. אני מחזיר אותך רגע אחורה, לתחילת צמיחה משמעותית נגיד, בוא נגיד, אולי בזמן בערך שיקרנו, את ואני, 3 שנים, משהו כזה?
משהו כזה, כן.
אז היית ככה בעיצומה של איזושהי צמיחה מאוד אגרסיבית.
נכון.
שנמשכת עד היום, ובאמת עשית שם משהו באמת מעורר השראה, כאילו, אני אומר לך להסתכל על זה מבחוץ. ואני מחזיר אותך 3 שנים אחורה רגע, לתחילת הצמיחה הזאת. מה העצה אחת שאת נותנת לפרט של אותה תחילת צמיחה?
תמשיכי פשוט. פשוט אין לי מה, כאילו, זה פשוט היה הרגע של לקחת ההחלטה של ללכת על זה, ואני הכי שמחה בעולם שעשיתי את זה. אני רק מגלה כל יום כמה אפשר עוד ועוד ועוד, אז אין לי, אני פשוט, יכול להיות שאולי הייתי יכולה לעשות את זה קודם, זה הדבר היחיד, שהייתי יכולה לעשות את זה קצת קודם אולי, אבל אין, הדרך מתגלה, זה לא שיש, אתה יודע איך זה, כאילו גם הטעויות, גם הזה, אין שום דבר שהייתי עושה אחרת.
לא, אבל האם יש מקומות שרצית לוותר, רצית להפסיק, היה לך קשה, זה מה שאת אומרת, את אומרת לה, תמשיכי ואל תוותרי, זה במקום כזה?
כן, להמשיך ולא לוותר, ולדעת שזה כיוון טוב, וכיוון מדהים, וזה נכון, כל ה...
תשמחי על עצמך, תשמחי על העולם.
כן, 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 כן. ולהבין שבאמת, את הולכת באיזשהו מקום, למקום הנכון, לזור הגאונות שלך. כי אז נורא התלבטתי, מה, אני אשחרר את המוזיקה, אבל אני מוזיקאית, אבל אני זה, יש את הזהויות האלה.
כן, כן.
אז כן, זה בסדר לעזוב מאחור הדברים וללכת לדברים אחרים.
מעולה, מעולה. טוב, אז עם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אפרת קולברג, תודה רבה.
תודה, יובל.
זה היה עונג גדול באמת לארח אותך כאן היום.
גם לי, ואתה פשוט מראיין בחסד, אתה ממש טוב בזה.
תודה, מדהים. תודה רבה, זה הרבה ניסיון גם.
לגמרי.
חברים יקרים, יאללה,
תודה.
ביי. אוקיי, חברים, מקווה שנהניתם מהפרק וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הזה ב5 כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים כרגע. לעוד טיפים אישיים ממני והתצות לחיים האישיים שלי, תעקבו באינסטגרם, יובל ביאליק, ונתראה בפרק הבא.